ברסואן שואל, איך אנחנו יודעים שדורנו הגיע לימות המשיח, שאנחנו יכולים על ידי מעמד שלנו לגלות את הבורא, לגלות את העולם העליון, לחיות בשתי עולמות, לגלות את הכוח שנקרא משיח, שמושך אותנו מהעולם הזה לעולם הרוחני? איך אנחנו יודעים שזה כבר הגיע הזמן? מאיפה אנחנו, לפי מה בעולם שלנו אנחנו יכולים לראות את הסימנים? ואומר שהסימן לזה הוא מזה שאנחנו זכינו לפירוש הסולם לספר הזוהר. מיום שספר הזוהר נכתב הוא היה נגזר, והיו הרבה בעיות איתו. הוא נעלם, אחר כך מצאו אותו אחרי כמה מאות שנה כחלקים שבהם עטפו את האוכל בשוק. מקובל אחד, אפילו לא מגלים שמו, הוא יושב בבית והגיע אשתו מהשוק. זה היה כמה מאות שנה אחרי שספר הזוהר נעלם, וכשהוא ראה במקרה שהיא הביאה חתיכות פרגמנט וכתוב עליו שם משהו, אז הוא התחיל לקרוא וראה שזה איזה כתבי קבלה. הוא הבין שזה כתבי קבלה, ואז הוא תפס את אשתו, איפה, מאיפה, מה, מו, אז היא אמרה, שם אני קניתי בשוק זה וזה. הוא רץ מיד לשוק, תפס את המוכר, המוכר אמר, אני לא יודע, זה... בקיצור כך הוא הגיע לאיזשהו מקום שמצא שם ממש... בגניזה המון המון דפים, ומזה יש לנו זוהר של היום. ואנחנו רואים שספר הזוהר, זה, עם פירוש הסולם, זה, אני למדתי אותו ב-21 כרכים. היום קיצרו אותו, זאת אומרת, אספו אותם ל-10 כרכים. זה עם פירוש סולם. בלי פירוש סולם זה לא הרבה, זה אולי... בשלושה כרכים אפשר שכל הספר יצא. אבל כעיקרון ספר הזוהר הוא מאוד מאוד גדול היה. ספר הזוהר אצלנו, מה שנמצא, זה נמצא זוהר רק על 5 חומשי תורה. על חומש. זוהר זה פירוש על התורה. רק שנכתב בשפת הקבלה... על מה שבתורה כתוב בשפת התנ"ך. תורה גם כן כתובה כולה על העולם העליון. היא לא מספרת לנו מה שקורה בעולם שלנו. היא מספרת לנו על עולמות עליונים בלבד. לכן נקראת קדושה. קדוש זה נקרא נבדל. כמו שאומרים, את מקודשת לי, את נבדלת רק לי, שייכת רק לי. קדוש זה נקרא נבדל. אז... כמו שהתורה היא כולה מדברת רק על העולם הרוחני ולא על העולם שלנו, לא על גיאוגרפיה ולא על היסטוריה, גם חוכמת הקבלה, ספר הזוהר גם מדבר כך. ובכלל, שום דבר אין בספרים שלנו האלו הקדושים שמדברים על העולם שלנו במאומה. כמו שדיברנו אתכם היום, שאם בעולם שלנו אין לנו שום בחירה חופשית, וכל הבחירה היא איך לצאת מהעולם שלנו, אז לצאת מהעולם שלנו זה מה שאנחנו צריכים. אז על זה מקובלים כתבים לנו כמה עצות, להתחבר בקבוצה, ובקבוצה שאנחנו מתחברים ללמוד כתבי הקבלה. למה ללמוד כתבי הקבלה? כי כתבי הקבלה מספרים לנו על העולם העליון. אם אנחנו בקבוצה מתחברים ורוצים להגיע לעולם העליון, אז אנחנו קוראים על העולם הזה ומושכים משם את הכוח, מושכים משם עירה מיוחדת, שהיא מעלה אותנו. במידת ההשתוקקות שלנו להגיע לעולם הרוחני, במידה הזאת, משם מופיע עלינו אור מחזיר למוטב, ומושך אותנו. זה מה שכתבי הקבלה ובכלל כל הכתבים צריכים לעשות. רק אומרים לנו, מסבירים לנו המקובלים, שכל הכתבים שהם כתובים, יש בהם כוח שונה להביא עלינו האור המחזיר למוטף, אור העליון שמעלה אותנו. האור הכי חזק הוא בכתבי חוכמת הקבלה, שנכתבים בשפת הקבלה. מכל הכתבים שכתובים בשפת הקבלה, הכוח הכי חזק להחזיר אותנו למעלה, לשורש שלנו, במודעות, לפתוח לנו עיניים, לגלות לנו עולם העליון, זה בספר הזוהר. לכן, אחרי שנגלה ספר הזוהר, על ידי אותו המקובל הלא ידוע, בערך זה היה במאה השישי או שביעי אחר הספירה, כן, שלהם, הספר הזוהר כבר נגלה, ואחר כך מסרו אותו מקובלים מאחד לשני, מדור לדור, כך שרק ביניהם זה היה ידוע על הספר הזה. עד שזה הגיע למקובל גדול מאוד, ענק, שקראו לו רבי משה דליון, חי בספרד, בערך במאה ה-11, והוא נפטר. אשתו נשארה ללא אמצעים, ללא כסף, ומכרה את הספרייה שלו. ספרים אז היו מאוד יקרים, אתם יודעים שזה. כל ספר זה היה המון כסף. וזה כנראה כל מה שהיה לו, למה שרבי משה דליון. אז היא מכרה את הספרים, וגם כן מכרה את הספר הזוהר. ומאז ספר הזוהר התפרסם. וגם כן קיבלו אותו הרבה אנשים מאומות העולם ויהודים והכל, והוא גרם להתפתחות גדולה של הפילוסופיה ועוד דברים. אבל בכל זאת אף אחד לא הבין בו כלום, חוץ מאותם המקובלים מדור לדור שמסרו את המפתח איך לקרוא, איך להשתמש בזוהר. זאת אומרת, איך למשוך על ידו קודם האור המחזיר למוטב, וכשהאור הזה משפיע על האדם ומעלה אותו במודעות, בהכרה, בהבנה מה שכתוב, הספר הזוהר הופך להיות במקום סגולה כבר ספר המדריך. מדריך לעולם הרוחני, שמה שאני קורא שם, אני לפי זה מבצע פעולות. מה ששם כתוב, אני מבצע פעולות. מה ששם כתוב, אני רואה לפניי. כי מה שכתוב שם נעשה פשוט גלוי לפניי. ואז אני יודע איפה אני נמצא. זה נקרא נשמת אדם תלמדנו. שהנשמה שלי כבר, אני מרגיש בה את הסיפור של הזוהר ומתקדם עם הסיפור הזה. כך זה היסטוריה. עד הזמן האחרון שספר הזוהר היה בכל זאת ידוע רק ליחידים, ולכן אומר בעל הסולם שכשנתלבשה בו נשמת הארי, הוא זכה לזה ש... היה יכול לכתוב פירוש הסולם על ספר הזוהר. לא בגלל רק שנתלבשה בנשמת הארי, כי אותה נשמה היא מתלבשת בכל האנשים האלו המיוחדים, אדם, אברהם, משה, רשב"י, ארי, בעל הסולם, אלא בגלל שהדור שלנו הוא דור של משיח. זאת אומרת, אותו כוח העליון, האור המחזיר למוטב, האור העליון, אור מקיף, שעל ידי ספר הזוהר, על ידי שימוש בה, הוא מגיע אלינו. ונקרא דור המשיח, בגלל שהוא יכול להשפיע על המונים, ולמשוך אותנו, לא יחידי סגולה כמו שבדורות הקודמים, אלא המונים, המונים, הוא יכול כבר לעלות להכרת העולם הרוחני, לחיים האלו הרוחניים, כך שלא נרגיש את החיים האלו הגשמיים כמשהו, כמו שאנחנו לא שמים לב ולא מרגישים דרגת צומח על הגוף שלנו, שהוא דרגת חי. גוף שלי זה דרגת חי, ואצלי נגיד ציפורניים, שערות, הם צומח, אז אני יכול לקצור אותם, לקצץ אותם, ואני לא מרגיש בזה כאבים, כי אני חי, וזה צומח. אם אנחנו עולים לדרגת מעל החי, לדרגת האדם, זה נקרא רוכשים נשמה וחיים ומרגישים מתוכה את המציאות. אז מה שקורה בדרגת חי אני גם כן לא מרגיש. כמו מדרגת חי אני לא מרגיש דרגת צומח. ואז החי הזה יכול למות, אני לא מרגיש בזה שום אובדן. לא יותר ממה שאני גזרתי ציפורניים או שערות. ממש כך. לכן נקרא תורה שמעלה אותנו לדרגת הנשמה, שזה חירות ממלאך המוות, שאנחנו מעלים את עצמנו מעל המוות של הגוף שלנו ולא מרגישים שהוא נעלם, נאבד. כששאלתי את המורה שלי שהייתי צעיר לידו, איך זה יכול להיות? הוא אומר, נו, כמו שאתה מוריד חולצה בערב וזורק אותה לכביסה. כך אתה עוזב את הגוף שלך וזהו, אתה, והגוף זה, זרקת אותו וזהו. ככה זה באמת, לזה בעצם צריכים אנחנו להגיע, אנחנו צריכים להגיע להרבה יותר מזה, אלה לפחות זה מה שאנחנו יכולים להבין. על ידי הספר הזוהר, וחוץ מזה לדרגות שבהם אנחנו מרגישים מציאות נצחית, עליונה, שלמה, שקשורים יחד כולנו במנגנון אחד, שנקראת מלכות די אינסוף, ורואים מרוב, מסוף העולם ועד סופו. זה לפנינו. הכל תלוי איך אנחנו נשתמש נכון בכוח הזה של הזוהר. בעל סולם אומר, אם אנחנו נשתמש בו נכון, אין שום בעיה. הכדור בידינו. הכל תלוי בנו. ולכן חבל אם אנחנו מסוגלים להתעלות לדרגה כל כך יפה, גדולה, ונפספס. מה אנחנו צריכים לזה? שני דברים, סך הכל, זה לעבוד בקבוצה, כמו שאותה קבוצה כמו רבי שמעון ותלמידים שלו, שהיו 10 אנשים, כל אחד היה נציג של ספירה מיוחדת, מכתר עד מלכות, ולכן הם היו יכולים לכתוב את הספר הזוהר, כי הגיעו ב10 ספירות האלו לדרגה הגבוהה ביותר, ולכן הם הביאו בספר הזוהר כל הסולם המדרגות, כל 125 מדרגות. אבל הדברים האלה לא היו מובנים עד שבא לסולם. הוא סידר לנו פירוש הסולם, בצורה כזאת שאנחנו יכולים לגשת לספר. זאת אומרת שאנחנו יכולים להיכנס בו. אנחנו יכולים למשוך על ידו אותם האורות שמתקנים אותנו. בעצם אותה מגמה של ההתפתחות נמצאת גם כן בעולם שלנו, אפילו בתינוקות שרוצים להתפתח. הם גם כן משתוקקים להיות גדולים, ועל ידי זה מושכים על עצמם האור. אנחנו לא יודעים מה הם מושכים ומה לא, זה לא רואים, זה כבר נמצא בשדות של, בשדה כוחות של הטבע. הם מושכים כוח ממדרגה יותר עליונה, למה שאדם משתוקק, משם הוא מקבל עיירה. ככה זה עובד. וגם כן אצלנו. אז אנחנו צריכים להיות, להשתדל להיות משהו דומה לחבורה של רבי שמעון במשהו. ודאי שאנחנו לא יכולים להיות כמובן. צריכים לרצות את זה. כמו שתינוק, ילד קטן בכל הכוח רוצה להיות גדול. לא אכפת לו שהוא לא מסוגל, הוא משתדל. אז אנחנו צריכים להשתדל להיות כאלו. זה אחד. ושני, ללמוד את הספר הזה, מה שהם כתבו. כי כתבו אותו בשבילנו. ובזוהר עצמו כתוב שאחרי 2,000 שנה התגלה החוכמה הזאת גם כן לצעירי ימים, וכולם התחילו להשתמש בה, שזה באמת מדובר על הדור שלנו, ואז אנחנו נהנה מזיו, מאור הזה של הזוהר. זה אור מאוד גדול, זה אור שמגיע מראש לעולם האצילות, מגמר התיקון, שמשם כשהוא מאיר הוא יכול לתקן כל אחד וכולנו יחד. לאור הזה אין שום בעיה, הוא ברא אותנו, הוא ברא אותנו בהעתקה ממנו, ההפוכים ממנו אנחנו. ואם אנחנו כמו הדבעה שנעשתה בנו ממנו, אם אנחנו משתוקקים עליו, אז הוא בדיוק פועל על כל אחד ואחד שנמצאים אנחנו ככה בתוך הצורה הזאת של ההדבעה שלו. אז אנחנו בדיוק מקבלים ממנו כל אחד ואחד אותו כוח, באותו אופן, באותה הצורה, באותו תהליך, סיבה ומסובב, איך שאנחנו צריכים להשתנות. ואז אין לנו שום בעיה, רק להשתוקק בקבוצה, להידמות לקבוצה של רבי שמעון, לקרוא מה שהם כתבו. לא חשוב מה שאנחנו מבינים או לא מבינים, זה בכלל לא שייך להתקדמות. לא החכם לומד. אם אנחנו רק רוצים להיות כמו שהקבוצה הזאת, זה מספיק. ואחרי זה אנחנו, כשנתחיל להתקדם, אז יותר ויותר אנחנו נבין מה יש בתוך הספר הזוהר, על מה הוא מספר לנו. כמו שאני אמרתי לכם כבר, שאנחנו רוצים להתחיל אחרי הכנס הזה מיד ללמוד הקדמת ספר הזוהר של רבי שמעון במאמר לילה של קלה, שמדבר בדיוק על מצבנו לקראת גמר התיקון. יש בספר הזוהר הרבה חלקים, כמו שדיברתי. בהתחלה הוא היה כתוב כפירוש על 5 חומשי תורה ועל כל הנביאים וכתובים. והיה בו הכל. זאת אומרת, זה היה, בוא נגיד ככה, לעומת מה שיש לנו היום, היום אולי יש לנו חלק 10-15% מכל הספר מה שהיה נכתב. יכולים לחשוב שאולי אנחנו משהו איבדנו. לא, אנחנו מאמינים בהשגחה עליונה, שמה שקורה זה כך צריך לקרות, מה שהגיע לידינו זה מה שהיה צריך להגיע, אם אנחנו נשתמש בזה בצורה הנכונה זה מספיק לנו. ובאמת אין שום בעיה, יכול להיות שמספיק לי להשתמש בספר הזוהר רק בכמה דפים, וכבר על ידי זה שאני כל הזמן הייתי קורא אותם וחוזר עליהם, הייתי מגיע למימוש הרוחני שלי. אין בעיה. אלא בכל זאת אנחנו קוראים כל הספר, מה שניתן לנו, אם זה השתלשל והגיע אלינו, לידינו, אז אנחנו קוראים כל הספר, מההתחלה עד הסוף, וכך אנחנו איתכם מתקדמים. לכן, אנחנו למדנו הרבה שנים בקבוצה שלנו, מיום שהיא נוסדה ועד לפני שנה, לא למדנו זוהר. לפעמים ככה קראנו, כי לא היינו עדיין מוכנים לזה. ורק לפני שנה בערך התחלנו ללמוד. הגיע הזמן. הקבוצה העיקרית היא כבר הגיעה למצב שכן מסוגלת, ואם קבוצה כבר איזה גרעין בה מסוגל, יכולים להתחבר אליו עד כולם, לא חשוב כמה, כי זה עיקרון בכל האנושות, שהכל בנוי לפי הפירמידה, ואם ישנה קבוצה שיכולה להיות כראש וראש הפירמידה, ובה יכולים למצוא אנחנו קשר, מגע עם האור המחזיר למוטב, כולם יכולים להתחבר כחלקים כבר יותר בסיסיים של הפירמידה, וגם כן ליהנות ולקבל דרך אותה הקבוצה, אותו הכוח המחזיר למוטב. לכן נמצאת היום לפנינו הספר, ואנחנו לומדים אותה. לומדים כל בוקר, כמו שאתם יודעים, 3/4 שעה סך הכל, אין לנו כל כך הרבה זמן, כי יש לנו התחייבות כלפי עוד הרבה אנשים שנמצאים בכל העולם. אנחנו צריכים ללמוד גם כן, אמנם שאנחנו כבר לעצמנו לא כל כך צריכים אותם, מאמרים של בעל הסולם, ולהסביר שוב ושוב כל המאמרים האלה של מתן תורה, ערבות, בחירה חופשית ועוד ועוד מסוג זה, השלום. נו, אתם יודעים, יש ככה 20 ומשהו מאמרים, אגרות של רבש, בעל הסולם ועוד ועוד. אמנם שהרבה מזה היינו כבר לא חוזרים על זה כל כך, אבל בגלל שיש לנו הרבה אנשים שמצטרפים גם עכשיו, יש לנו כ-2,000 אנשים כאן בכנס הזה שהגיעו כמעט פעם ראשונה, שהם חדשים. ולכן אנחנו, כן, ולכן אנחנו שמחים מאוד, וזו התחייבות נעימה שאנחנו כל פעם חייבים לחזור על אותו חומר שפחות או יותר הוא יותר מתאים למתחילים. אבל הזוהר הוא מתאים לכולם, ולכן אני מאוד ממליץ בכל הלימודים שלנו שאנחנו לומדים בכל זאת 30 דקות ביום, 20 דקות ביום, בכל זאת תשמעו משהו מהזוהר. זה אין כוח יותר טוב, יותר נקי, יותר מנקה, מעלה, מזכך את הנשמה מהמקור הזה. האור משם הוא מגיע פשוט בצורה כל כך נקייה וישרה לאדם שלא צריך יותר כלום. אמנם שבהתחלה אנחנו לא מבינים שום דבר שאנחנו קוראים, אלא לאט לאט אחר כך מתחילים להרגיש, לא להבין בשכל, אלא להרגיש איך שזה עובד.
אז אנחנו נקרא את קטע איך?
ונפיל זה נלך הלאה.
כן, נקרא את קטע מספר 14 מתוך פרשת בשלח בזוהר לעם, עוד קוף עין ה'. קריעת ים סוף והאיילה שצריכה ללדת. זוהר פרשת בשלח, עוד תקופה הנחת. בשעה שישראל הנו על הים, ראו כמה המונים, כמה חיילים, וכמה מחנות מלמעלה ומלמטה. וכולם באו בקיבוץ על ישראל. התחילו ישראל בתפילה מתוך צרתם. בא בשעה, ראו ישראל מצוקה מכל הצדדים. הים עם גליו המתרוממים היה לפניהם, ואחריהם כל אלו הממונים וכל המחנות של מצרים, ולמעלה היו עליהם כמה מקטרגים. התחילו צועקים אל הקדוש ברוך הוא. עוד קופי בית. אמר רבי שמעון, איילה אחת יש בארץ, והקדוש ברוך הוא עושה הרבה בשבילה. בשעה שהיא צועקת, הקדוש ברוך הוא שומע צרתה ומקבל קולה. וכשהעולם צריכים לרחמים על מים, היא נותנת קולות, והקדוש ברוך הוא שומע קולה, ואז מרחם הקדוש ברוך הוא על העולם, כמו שכתוב, כאייל תערוג על אפיקי מים. וכשצריכה לילד, היא סתומה מכל הצדדים, ומשימה ראשה בין ברכיה, וצועקת ומרימה קולות. והקדוש ברוך הוא מרחם עליה, ומזמין לה נחש אחד שנושך בערוותה ופותח אותה, וקורא עליה אותו מקום ומולידה מיד.
האלה הזאת זה המלכות הכללית של האצילות, שככה היא נקראת האלה, שהיא צריכה ללדת נשמות, אז בא הנחש, זה הרצון לקבל האגו שלנו, ונותן לה מכה, ואז נשמות, היא מלכות האצילות מולידה את הנשמות. אנחנו רואים את הסיפור מאוד יפה של הזוהר, ובכלל כל הזוהר הוא מלא כאלו ציורים שמאוד אנחנו לא יודעים איך לקבל אותם, עד שאדם לא מרגיש על מה מדובר. וכך זוהר עובד. מה שאם כן, מהסיפור הזה מעניין שאנחנו רואים כאן שבלי הנחש, בלי האגו שלנו, לא היינו יכולים להיוולד. ותמיד אנחנו עוד נלמד, וכמה שאנחנו נעסוק בתיקון הנשמות שלנו, ואין לנו ברירה, אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו נעסוק בזה. זה לא רק אנחנו, אלא כל העולם. אז אנחנו נראה עד כמה שאותו האגו שלנו, שכל הזמן עוצר אותנו ואוחז אותנו ולא נותן לנו להתקדם ומרדים אותנו, נותן לנו איזה זלזול, ואתם יודעים, לפי כל הסימנים, עד כמה שאדם רוצה להתרומם, קצת להתפעל, והוא עוצר, הוא כאילו מושך אותנו בחזרה. עד כמה שכל הדברים האלה הם לטובתנו, עד כמה שהכוחות האלו שהם כאילו עוצרים אותנו, הם באמת לא עוצרים אותנו, הם נותנים לנו לראות איפה אנחנו חייבים עוד להוסיף כוח כדי לעבור מחסום. אם אני רואה שכאן אני לא, כאן אני מזלזל בחברים, וכאן אני מזלזל בכנס, וכאן אני מזלזל בלימוד, וכאן לא בסדר, ולא אכפת לי וזה, כל הדברים האלה הקטנים, אם אני בעצמי לא אזלזל בהם, אלא אשים לב, אז בדיוק באותם המקומות, איפה שהאגו מראה לי את החולשות שלי, שהוא מוריד אותי מחשיבות הרוחניות, אם אני יוסיף שם כוח, אני עובר, אין שום בעיה. זה נקרא עזר כנגדו. זה עזר כנגדו. מה זה? כי הוא מראה, כאילו, בזה שמושך אותי בחזרה, מה הצורה הנכונה. בצורה הפוכה, כנגדו. חוץ מזה, אנחנו צריכים להבין איך ספר הזוהר כתוב. בצורה מאוד מיוחדת. רבי שמעון לא כתב שם אף מילה. אמנם שאנחנו אומרים שזה רבי שמעון, רשב"י, רבי שמעון בן יוחאי, כתב תלמיד שלו רבי אבא. רבי שמעון דיבר, והחברים גם כן דיברו ביניהם, ורבי אבא כתב. למה? כי רבי אבא היה יכול לכתוב בסוד. בצורה כזאת להלביש את הדברים שהבינו אותם רק אנשים מיוחדים. איזה הם אנשים מיוחדים? כי נשמת רבי אבא היא הייתה מאור המקיף. ולכן הוא הסביר את מה שרבי שמעון דיבר בצורה כזאת שרק למי שיש נקודה שבלב ורוצה להתקרב עליו, אז האור המקיף הזה משפיע על האדם הזה ומקרב אותו לרוחניות. זאת אומרת, זוהר כתוב בצורה כזאת, זוהר זה בכלל מערכת. זה לא ספר. הם כתבו מה החוקים של העולם העליון. איך הרשת הזאת בין הנשמות עובדת. איך הנשמות האלו יכולות להתקשר ביניהם יותר או פחות, באיזה אופנים, באיזה צורות, כדי לגלות אלו או אלו אופני האלוקות, האורות שיזרמו ביניהם. כי הבורא זה נקרא החיות הכללית שיש בין הנשמות. יש שם אור שעובר בין הנשמות, הכללית, שהוא דרן חי, נקרא, זה חמישה סוגי אורות, והכוח הכללי ואור הכללי ומודעות הכללית שממלא אותם, את החלל הזה בין הנשמות, נקראת בורא. אז כל הדברים האלה הם מגיעים לאדם שיש לו נשמה מאור המקיף, שיש לו, כמו שאנחנו אומרים בלקסיקון שלנו, שיש לו נקודה שבלב. ואז האדם הזה הוא א', משתוקק לרוחניות, וב', הוא יכול על ידי ספר הזוהר כבר להתחיל למשוך לעצמו אורות המקיפים. אבל בתנאי שנמצא גם כן בהתאמה לאותה קבוצה שכתבה את הספר הזוהר, כי הם הביאו כולם יחד את העוצמה הרוחנית שלהם, ביחד כולם, 10 תלמידים, 10 חברים, הם עיצבו את הקשר ביניהם, שהאור שמאיר בהם נקרא זוהר, זירה אלאה, אור העליון מיוחד, ואז הזירה אלאה הזאת היא משפיעה אלינו אם אנחנו משתוקקים. ולכן אנחנו לומדים בקבוצה, בכוונה, כדי להשיג את האור המחזיר למוטף, וכך הוא מגיע לנו. ולכן כתוב, אני מצאתי כאן, אולי אתם תמצאו, שבגלל שעתידים ישראל לטום מאילן החיים, שהוא ספר הזוהר הקדוש, יצאו על ידו מהגלות. ועוד יש כאלו הרבה, כן? תקראו לנו משהו כזה, לשבח הזוהר.
אומר הרב קוק, ציטטה מספר 1: כעת הזמן המחייב להרבות קניין בתורה הפנימית. ספר הזוהר הפורץ נתיבות חדשות, משים במדבר דרך מסילה בערבה, הוא וכל תבואתו מוכנו לפתוח פתחי גאולה. כן. הציטטה השנייה מספר הזוהר עצמו, פרשת וירא: כשיהיה קרוב לימות המשיח, אפילו תינוקות שבעולם עתידים למצוא סודות החוכמה ולדעת בהם קיצים וחשבונות של הגאולה, ובאותו הזמן תגלה לכל. וזה שכתוב, כי אז אהפוך אל עמים. מהו אז? היינו בזמן שכנסת ישראל תקום מעפר ויקים אותה הקדוש ברוך הוא, אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד.
אבל שהתחלנו ללמוד את הזוהר, ראינו עד כמה שזה קשה. קודם כל ספר עצמו נכתב בארמית. יש לו הרבה לועזית בכלל, הרבה מילים לועזיות. כי הוא נכתב בזמן שהיינו משתמשים גם בארמית, גם בעברית, גם ביוונית. כן, הרבה מילים יווניות. וקשה, קשה ללמוד. ולכן אנחנו ראינו שחוץ מחבורה קטנה של האנשים היום לא יכולים לקרוא ספר הזוהר. דרך אגב, הארמית אפילו של ספר הזוהר זה לא אותו ארמית מה שבתלמוד בבלי, בגמרא. ואפילו, זאת אומרת, עד כדי כך שאלו אנשים שהם לומדים גמרא, כל הכתבי קודש בארמית, ספר הזוהר הם לא כל כך יכולים להבין. יש שם ארמית שונה קצת. ולכן ראינו שאנחנו צריכים לעשות עוד צד אחד קדימה לקראת הקהל, שבכל זאת יוכלו לקרוא וליהנות מהאור הזה שמחזיר למוטף, שבאיזושהי צורה לפחות לקרוא. אנחנו לא מדברים על ההבנה, כי זה סגולה. יש שם איזה פסוק על הסגולה?
הציטטה התשיעית בחומר הלימוד שלנו אומרת כך: לשון הזוהר מסוגל לנשמה אף שאינו מבין כלל מה שאומר. כמשל הנכנס לחנות של בושם, אף על פי שלא לקח כלום, מכל מקום ריח טוב קלט עמו. מובא בספר דגל מחנה אפרים.
כן, זאת אומרת שלא קניתי, לא לקחתי, לא הבנתי, אבל ליד זה עברתי כאילו, ככה, קראתי, בלי להבין אף מילה, זה פועל עליי. זה פועל, בצורה כזאת זה עובד. כי בכל הכתבים מקובלים זה ככה. הרי אני מבין במשהו שאני קורא, אפילו תלמוד הספירות, או פתיחה לחומת הקבלה, או כל מיני כתבים אחרים. אם אני קורא על העולם שאף פעם לא הרגשתי, לא ראיתי, מה אני יכול להבין שם? אני רק יכול לדמיין במקום עולם ההוא איזשהו דמיונות שלי, שזה עוד יותר גרוע, מבלבל אותי. אז יותר טוב לי לקרוא כך שאני לא מבין כלום. ובאמת כך זה. רק בתוך סגולה מקובלים חייבו לנו ללמוד כתבי הקבלה. כן?
כן. יש פה עוד משהו, תמצאת לגבי הסגולה. בינתיים אני קורא את הציטטה העשירית. לימוד ספר הזוהר נשגב מאוד לטהר ולקדש הנפש, ואפילו אם לא ידע מה אומר ושוגה בו שגיאות הרבה, הוא חשוב לפני הקדוש ברוך הוא. למה הדבר דומה? לתינוק קטן שאינו יודע דבר, הוא מדבר חציין של תיבות בלעגי שפה, ואבי ואמו יצחקו לו, ישמחו לקולו. כך יושב בשמיים ישחק וישמח, כשהאיש הישראלי יש לו חיבה בתורה ורוצה ללמוד, אך אין דעתו משגת או אין לו מי שילמדו, ולומד כשיודע, בוודאי עושה נחת רוח ליוצרו ובא בשכרו. תקרא יניב ותות כפנוני.
טוב. אז לכן אנחנו מאבדים את הספר הזוהר, שיהיה קרוב לכולם ושכל אחד יוכל לקרוא. עברית, מי שקורא בעברית רגילה, גם כן עכשיו מתרגמים אותו לעוד שפות, וכולם יוכלו אז ליהנות. נו, עוד ציטוט אולי ונלך לשאלות תשובות.
ציטטה מהזוהר או עוד קופנוני מהקדמה לתעס? קטע נוסף מהזוהר או...
לא, יותר טוב, תעס.
תעס, אז הנה תקרא.
מהקדמה לתלמוד עשר הספירות, עוד קופנוני. למה זה חייבו המקובלים לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה? אמנם יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ארוך לעוסקים בחוכמת הקבלה. ואף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם.
כן. אז הכל תלוי רק בחשק ורצון, ולא בשום דבר אחר. אז לא להתייאש, עוד קצת חשק, עוד קצת רצון. וזה יבוא. שאלות.
שאלות. כל מי שיש לו שאלה מוזמן להגיע כן. לעמדת השאלות.
ושוב על הספר הזה שנקרא פותחים את הזוהר, שזה הספר הראשון מסדרה זוהר לעם.
אז כאן מקדימה עמדת השאלות, אתם מוזמנים להגיע, יש כאן סדרנים והם ייתנו לכם את רשות הדיבור. יש כבר שאלה ראשונה? בבקשה.
כן, ערב טוב. קוראים לי שרה, אני מחיפה, ואני חדשה חדשה.
מה זה חדשה חדשה?
ראיתי אותך בטלוויזיה לפני שבועיים.
לא, לא. כן.
לא יכולתי לזוז 3.5 שעות, הייתי כל הזמן מול המסך.
אוי, אוי, אוי.
עכשיו אני פה. תודה לאל. השתמשת בדימוי של גוף פיזי כבגד שמפשיטים אותו.
כן.
ורציתי לשאול אותך, איך מתייחס הזוהר לחלום?
אני מתייחס לגוף הפיזי כבגד, אני אגיד לך למה. אנחנו נלמד איתכם, אולי זה מחר יהיה, כן? יש לנו הרצאה על תפיסת המציאות. מחר בערב. יהיה כאן הרצאה תפיסת המציאות, אני אשתדל להסביר ואולי למחיש קצת מה זה נקרא בכלל מה שאנחנו רואים. אנחנו נמצאים איתכם יחד בחלום מיוחד כזה, גולוגרפי, בחלום, שחלום הזה הוא החיים שלנו, ואנחנו לא יודעים שזה חלום. אחר כך כשמתעוררים ממנו, אז מרגישים שהכל זה היה בחלום, גם כמו שעכשיו אנחנו מדברים. ולכן אנחנו גם כן כך מתייחסים לגוף. עכשיו, האם חוכמת הקבלה מתייחסת ל...
מה היחס של הזוהר לחלום?
לחלומות.
חלומות.
מה שאנחנו חולמים... זה הכל תוצאות מהחיים שלנו. מהחיים שלנו. בעולם הזה. ישנם אנשים שמרגישים עתידות. עבר, הווה, עתיד, בעולם שלנו אין שום בעיה, אפשר לדעת. אין בזה שום... זה לא רוחניות. זה לא רוחניות. אנחנו יודעים, היה נגיד צונאמי, כן? 300,000 איש, כן? 300,000 איש נדמה לי, נהרגו בצונאמי. אף חיה לא הייתה שם. כולם ברחו כבר יומיים לפני זה להרים. הם מגלים עתידות, נכון? אלה, איך לא? זה לא צחוק. הם מרגישים מזמן, מראש, מה שיקרה. זאת אומרת, דברים האלה נמצאים בטבע, רק אנחנו לא יודעים. אנחנו איבדנו חושים האלו. וחיות לא. אז מה זה חלומות? הכל נמצא בטבע, עבר ועתיד. וישנם ידיעה שאנחנו יכולים לדעת, עבר ועתיד, וישנם כאלו תופעות מוחיות. כשאנחנו הולכים לישון, שהמוח שלנו הוא עושה כל מיני עבודות אז, לאחסן את כל מיני דברים ולנקות כל מיני דברים, כמו נגיד מחשב, כן? ואז אנחנו מרגישים לפעמים בכל מיני העבודות האלו תופעות שהן באות לנו כחלומות. ותלוי איך אנחנו מרגישים אותם. אני לא הייתי ממליץ לתת להם איזו חשיבות גדולה. בדרך כלל זה אותם מאורעות מה שאנחנו היינו חיים ביום, רק בזמן שאנחנו נמצאים ללא ההכרה ברורה, אז יש להם אפשרות לכל הנתונים האלו להתקשר בכל מיני צורות מוזרות ביניהם, כי אנחנו לא שולטים בהם, אלה הם באים ככה בתוך חשמלים כאלה הבלתי מכוונים. זה הכל על החלומות. לא להתייחס לזה. לא להתייחס. כן. בבקשה.
ערב טוב רב, ערב טוב בני ברוך. שמי יגאל, אני לומד במכללת חדרה. קודם כל אני רוצה להביע תודה לכל בני ברוך על כל ההפקה הענקית הזאת. אני רציתי לקרוא איזה קטע של חיים ויטל מתוך הספר של לראות טוב. עוד דע כי האדם מחויב לעסוק בדלת מדרגות פרדס, והם פשט, רמז, דרוש וסוד, וצריך שיתגלגל עד שישלים אותם. אני מבין שאנחנו נמצאים כרגע בתקופה שונה, שעברו כמה מאות שנים מאז שהדברים האלה נאמרו, אבל בכל זאת אני רוצה לדעת אם אנחנו צריכים להתגלגל כל כך הרבה, ללמוד את הפשט, את הרמז, כדי להגיע לסוף תיקון.
אנחנו צריכים להגיע לפשט. עכשיו אנחנו בינתיים לומדים סוד. סוד זה נקרא שאני לומד ואני לא יודע כלום, שזה סוד בשבילי. אחרי שזה יתבהר קצת לי, זה יהיה רמז. אחרי רמז, בוא נעשה ככה. מה קרה אני לא יודע, אבל זה לא עובד. טוב, מה לעשות? בקיצור, יש לנו ארבע עולמות. בידיים אני עוד יכול לעשות, כן? ארבע עולמות. מי איתנו ומעלה? עשייה, יצירה, בריאה, אצילות. שאני עולה, שעכשיו אני לומד, אני לומד בכניסה לעולם העשייה. אני לא מבין עדיין כלום. זה נקרא שאני לומד סוד. עכשיו, אחרי זה שאני עובר מעולם העשייה לעולם יותר למעלה, לעולם היצירה, אני אלמד דרוש. אחר כך בעולם הבריאה רמז, ובעולם האצילות פשט. פשט זה דבר הכי גדול. זה הכל מופשט, הכל פשוט, הכל ברור, הכל. כל האורות בכל הכלים נמצאים מלאים, ואז אני יודע את הכל. אז לפשט צריכים להגיע. אז בשביל זה אתה צריך להתגלגל או לא צריך להתגלגל, או אני לא יודע. בטוח שחייבים להשיג כל הפרדס. אבל זה לא שאנחנו מחלקים ואומרים חומש זה פשט וגמרה זה דרוש ומשהו זה רמז וקבלה זה סוד. זה לא נכון. זה לא נכון. פרדס, הכוונה היא מה אתה משיג. לא באיזה סגנון הספר כתוב. מה אתה משיג מהרוחניות, מהאור, מהתורה? איזה רמה אתה משיג ממנה? או שבשבילך כל מה שמדובר, כל התורה מדברת על עולם הרוחני, על עולם העליון. או בשבילך זה סוד, או כבר דרוש, או רמז, או אפילו פשט. אבל פשט זה גבוה ביותר. בבקשה.
שלום רב, שמי יונית ואני מרמת גן, עדיין לא משתייכת לקבוצה כלשהי, מחכה שהתינוקת קצת תגדל ואני אוכל להשקיע את עצמי בקבוצה. שאלה שלי, איך הזוהר מתייחס לאי התאמה בזוגיות?
בימינו זוגיות זה בעיה גדולה, מפני שהדור שלנו הוא דור ש מי שמצליח בזה הוא מיוחד. אני לא רואה ש כן? למה? אנחנו כל כך אגואיסטים גדולים, אנחנו כל כך, אנחנו תוצאה מאיזו מוטציה כזאת ש זה מה שאנחנו. דור מיוחד, דור מקולקל מאוד. אי התאמה בזוגיות זה ודאי, אבל זה לא יכול להיות אחרת. התאמה בזוגיות, ואתם תראו בדור הבא זה יהיה עוד יותר גרוע. אנשים לא יוכלו למצוא זה את זה, אלא בתנאי שהם יתעלו מעל האגו. אנחנו באים למצב שאף אחד לא יוכל לסבול את השני, קרוב לידו. בשביל מה? למה? רק אלו שמתוך לימוד חוכמת הקבלה הגיעו למצב שיש להם דחף, נחיצות, חובה להתעלות מעל האגו ולגלות את הבורא, לפי גם כן תנאי, איש ואישה שכינה ביניהם, הם יוכלו למצוא בן בת זוג ולהסתדר. אחרת לא. אחרת לא. אני מדבר עם אלפי נשים וגברים, ואני שומע גם כן מנשים, בשביל מה לנו להתחתן? אני לא רוצה להיות נשואה. ואני מסתכל עליהם, אני לא יודע, אבל זה מה שקורה. האגו גובר וככה, לא רוצה. אז אני חושב שמיום ליום, משנה לשנה, זאת תהיה בעיה עוד יותר ויותר גדולה. אנחנו לא נוכל לעשות כאן כלום, אלא רק תיקונים. אנשים חושבים שהם יכולים, איכשהו לא יעזור. אנחנו רק בתנאי שיש מטרה יותר גבוהה מהחיים משותפים, ילדים אפילו, מטרה יותר גבוהה. אז יוכלו לסבול זה את זה, ולא רק לסבול, כדי להגיע למטרה גם לאהוב זה את זה, במידה שהמטרה חשובה.
השאלה הבאה, הרב, השאלה הבאה, הביאו לי כאן פתק מקבוצה של המון המון חברים שמבקשים לשאול כך. אנחנו מתקרבים לסוף היום הראשון, ובסוף השיעור הזה שלך הולך להיות ערב תרבות.
כן.
למדנו עכשיו על הכוח, על האור של ספר הזוהר שיכול לעשות מאיתנו קבוצה, כמו שהסברת. והשאלה היא איך אפשר ואיך כדאי להשתמש בערב הזה, שיהיה עכשיו, בערב התרבות, להתקדמות הרוחנית המקסימלית.
אני חושב שאנחנו היום קיבלנו המון, הרבה מאוד לימוד. לא היו לנו אף פעם שלוש היה לנו דבר כזה, שלוש שיעורים ביום?
בכנס הקודם התחלנו את זה.
כן? אני לא יודע, אני הרגשתי היום שזה המון, הרבה מאוד. ממש שחטתם אותי. כן, כן. יש כאן איזו כבידות, אני לא יודע, אתם כמו ספוק, ככה, הכל ככה, כן, מה שיוצא ממני, אני מרגיש שזה פשוט נעלם, זה השאיפה כזאת באה. אז זה טוב. מה חסר לנו? אני אגיד לך מה חסר. חסר לנו קצת להתפרץ. אנחנו צריכים להשתגע טיפה, לקפוץ, לשיר, להתפרק. זה חובה, זה חובה. בוא, אני לא יודע, אני הייתי זורק מכאן כל הכיסאות וכל השולחנות ופשוט עושה ריקודים וזהו. התורה לא יכולה להיכנס אלא מתוך שמחה, ואנחנו נמצאים עדיין באיזושהי כבידות. מדי קשה אנחנו מקבלים את זה. אנחנו צריכים להתעלות, לתת ללב שלנו ממש פתיחה, לנשמה פתיחה, לכולם לזרוק את כל הכבידות הזאת, להיות יותר קלים. זה מה שחסר. ההתאמה לאור שתהיה. בסדר? נו, אז בוא נראה אתכם. קדימה.
חלומות נגשים, בואו נתחבר אחים, נפתח עד השחקים, בואו נתחבר אחים, חלומות נגשים, בואו נתחבר אחים, נפתח עד השחקים, יד ביד.